טוב, ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים. היום נקרא תורה של רבי נחמן שהוא מדבר על שידוכים. אבל כתמיד זה שווה לכל נפש, גם למי שבתוך מערכת זוגית, גם מי שמחוץ למערכת זוגית. כי שידוך זה כל קשר שיש לנו לדבר נוסף בחיים. זאת אומרת ששידוך זה בעצם... יש מספר את הגמרא ששאלה מטרונית האחת. אחד מחכמי התלמוד, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שהוא ברא את העולם? אז אמר שהוא מזווג זיווגים. אז מזווג זיווגים זה בעצם כל מפגש שלנו עם משהו נוסף שקיים בבריאה. והיכולת שלנו... ליהנות מהמפגש הזה, והיכולת שלנו שהמפגש הזה יוליד משהו חדש. כשאין לנו את הדעת הזאת, אז אנחנו מפסידים הרבה טוב והרבה ברכה שנמצאים בחיים שלנו, שהרבה דברים היו יכולים להזין אותנו ולמלא אותנו, אבל אנחנו לא יודעים להיות איתם בקשר. עכשיו, אחד המקומות הכי משמעותיים שבן אדם יכול להימצא ליד משהו מאוד משמעותי ולא להיות ניזון מזה, זה הסיפור של מערת המכפלה, שזה קשור לפרשת השבוע, שהזוהר הקדוש מספר שאפרון החיתי, שהוא היה הבעלים של מערת המכפלה, אז הוא לא רק שהוא לא העריך את זה, הוא אפילו רצה להיפטר מזה, מהנכס הזה. אז הזוהר הקדוש הביא את זה כמושג, כאב טיפוס, למשהו שהוא לא... לדבר שבן אדם יכול להיות בפתחו של אור גדול, של משהו רב עוצמה, אבל בגלל שאין לו את הכלים לראות כמה זה מאיר, כמה זה מיוחד, אז הוא אפילו רוצה להיפטר מזה. אם כי זה מעלה שאלות מסוג אחר, כי עפרון החיתי, באמת מערת המכפלה לא העירה לו, כי זה לא היה שייך לו. ולאברהם אבינו היא כן העירה, כי הייתה שייכת לו. אז לא תמיד המשל והנמשל הם... משרתים אותנו עד הסוף. אני בעיקר רוצה להביא את זה כדוגמה לכך, שבן אדם יש לו איזה טוב שממש בסמיכות לחייו, בגלל שהוא אחוז בכל מיני דמיונות, הוא לא פנוי לראות את הטוב הזה. וגם המספר הזה של 400, שאברהם אבינו קונה מערת המכפלה ו-400 שקל כסף, זה מספר גנרי אצל חז"ל ובתנ"ך, לתאר את התיקון של השלילה. כביכול הלא טוב בעולם הוא מסומל במספר 400. אם אתם תראו, שננסה להיזכר בכמה מקומות בתנ"ך ובמדרשים, בסיפורים מוכרים, אנחנו נראה שזה עניין שיטתי של המספר הזה 400. אז הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את זה, אברהם אבינו בא לקנות את מערת המכפלה מאפרון החיתי, כי בכל אפרון הוא מייצג את הלא טוב, ואברהם רוצה לפדות את המערה מהלא טוב, אז הוא פודה את זה דרך 400 שקל כסף. זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את המספר 400. איפה פעם שנייה? על עשיו, שהוא בא ליעקב, הוא בא עם 400 איש אמו, שהוא בא להילחם ביעקב. עכשיו, באופן אסוציאטיבי חופשי, איפה עוד אנחנו פוגשים את המספר 400? יש סיפור על אותו אחד שרצה להרגיז את הלל, אז הוא התערב עם חבר שלו על 400 זוז. איפה עוד יש את המספר 400? 400 שנה, גלות מצרים, נכון? שיעבוד מצרים. איפה עוד 400? אז יש את זה גם מסופר בספר שמואל, שדוד נלחם בעמלקים, אמנם זה פרק לא כל כך ידוע, למרות שהוא מודפס בתנ"ך עם כל התנ"כים, עם כל הפרקים הידועים, אבל זה פרק שלא מקבל כל כך תשומת לב. יסופר שהעמלקים פשטו על המחנה של דוד, שהוא היה עם אנשיו באיזשהו קרב, ונשארו במחנה רק אנשים וילדים, והעמלקים לקחו את נשותיו ואת ילדיו בשבי. ודוד רודף אחריהם, והוא מצליח לאתר אותם ולהרוג את כולם, וכתוב שנמלטו מהם רק 400 איש. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה מספר עצום של המלכים היו שם, אם נותרו רק 400 איש. וכן הלאה, יש עוד מקורות, עוד סיפורים על המספר 400. אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים של רבי נחמן, שהוא מתאר את העניין הזה של מערת המכפלה. בהקשר הזה, שזה טוב שנמצא בסמיכות לאדם, ולפעמים הוא פשוט לא רואה את זה. כן. אומר הוא, כשנחשך אצל אחד העירה והאהבה, העירה והאהבה זה הכלים הכי משמעותיים שיש לנו להתקדם דרכם בחיים. אלו שני הכנפיים שלנו, העירה והאהבה. האהבה זה להעצים את הקשר עם הדברים שטובים לנו. והעירה זה להימנע מכל אותם דברים שמזיקים או לא לטובתנו. אומר, כשנחשך אצל אחד העירה והאהבה, בבחינת אלביש שמיים כדרות ושק אסין כסותם. אומר, שמיים זה בחינת אש ומים, עירה ואהבה. הביטוי הזה שמיים, על בי שמיים כדרות, זה הכוונה היא שאני לא יכול לראות את בהירות השמיים. והמילה שמיים אצל חז"ל זה שילוב של אש ומים, שהשמיים כביכול עושים שלום ביניהם. אז אומר, זה בגלל שנחשך אצלו אור הצדיק שממנו מקבלים עירה ועבר. רבי נחמן אומר שאחד הדברים שעושה הצדיק, הוא מלמד כל אחד מאיתנו איך להשתמש בכלים הללו של עירה ואהבה, כי יש לפעמים, יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול. עכשיו, פה אני לוקח את המילה הצדיק, ואני יכול להחליף את זה, זה במיוחד אני אומר לזוגות נשואים. אני רק רוצה לספר לכם, למי שעוד לא נשוי, שתדעו שיש זוגות נשואים שלא מרוצים ממצבם. הייתם מאמינים שיש תופעה כזאת? ככה התפרסם בעולם ש... בונה זה לא כל כך נפוץ, אבל בתל אביב יש זוג אחד כזה. ועכשיו, כל פעם שהוא יכתוב את המילה צדיק, אפשר להחליף את זה במילה גבר או אישה. אומר, כי יש לפעמים שנחשך אצל אחד האור של אשתו, או שנחשך אצל אישה האור של בעלה, ואינה זוכה להבין ולראות אורו הגדול. או ואינו זוכה להבין ולראות אורה הגדול. ואף שהוא אצל הצדיק, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק, שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. ספור רבי נחמן מתאר שבן אדם נמצא בסמיכות לאיזשהו מורה גדול שיכול באמת להועיל לו, אם יהיה לו רק את הכלים לקבל ממנו את האור שלו, אבל בגלל שזה נחשך אצלו מכל מיני סיבות, אז זה כאילו כלום, זה לא נוגע בו בכלל. וכמו שמצינו גבי אפרון, שמקום מערת המכפלה, שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות, תראו איזה ביטוי על מערת המכפלה, אומר פה רבי נחמן, שמקום מערת המכפלה הוא שער גן עדן. איזה מילים. שער גן עדן. שדרך שם עולים כל הנשמות, ואורו גדול מאוד. אף על פי כן, אצלו היה מקום חושך ואפלה. אצל מי זה אצלו? אצל עפרון. ועל כן מחרו בשמחה רבה לאברהם. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם, אצלו את הדבר הכי מדהים והכי משמעותי, הוא יוותר עליו. יוותר עליו לא במובן של גמישות, של לשחרר דברים בשביל האחר, אלא יוותר עליו כי הוא אינו קשוב לערך העצום של הדבר שנמצא לידו. פשוט לא רואה את זה, איזו ברכה נפלאה נמצאת מולו. והדבר הזה נקרא עפרון מלשון אפר, ואפר זה קשור במידת העצבות. המילה אנחנו נדבר במקום אחר, צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות. אומר כי נחש אפר לחמו, אומר הנחש זה בעצם הכוח שקיים בבריאה, שגם אם לא לגמרי מובן לנו מה הסמל הזה, הנחש זה כוח שקיים בבריאה שעניינו למנוע מאיתנו מלפגוש את הייעוד שלנו, שעניינו למנוע מאיתנו לפגוש את השליחות שלנו, שעניינו למנוע מאיתנו לפגוש את הטוב שעומד בפתחנו, את הטוב שכבר עכשיו נמצא באופן ממשי, מעשי, בסמיכות אלינו. זה התפקיד של של הנחש. זה אותו ערך מספרי של המילה משיח. זה לעומת זה. יש משיח שזה בא לסמל מציאות של עולם מתוקן, ויש הנחש שהוא סמל לעניין של למשוך אותנו למטה. עכשיו, איך הנחש עושה את עבודתו? יש לו מגוון רחב של עצות. יש לו ספר עצות, ליקוטי עצות, איך להרחיק אותנו מיהודנו. ובסוף הספר ליקוטי עצות, הדמיוני של הנחש, יש שם עוד נספח שקוראים לו הקלקול הכללי. על משקל של התיקון הכללי. הוא אומר, ומה זה הקלקול הכללי של הנחש? זה עצבות ועצלות. הוא אומר המנחם, ונחש אפר לחמו, שאפר זה יסוד העצבות. יש אש רוח מים אפר, שהם קשורים, כל אחד מהם קשור בנפש באיזשהו עניין. ספר התניא מביא שמים קשורים בתענוגים, והרוח זה העניין של הגאווה, האש זה הכעס, ככה רשימה שטחית, והאפר זה העצבות והעצלות. אומר, והנחש, הדרך שלו לפגוע בנו, מה זה הביטוי הזה שאמרתי, הקלקול הכללי? זאת אומרת, זה עצה אחת שכוללת את כל העצות. זאת אומרת, יש לו עצות נקודתיות לגבי כל אחד ואחד, איך להוריד אותו מיהודו, ויש לו חוץ מזה עוד משהו שדרכו הוא מצליח לגעת כמעט בכל אחד. וזה העצבות והעצלות. ומה שעושה העצבות היא בשפת הקבלה וחסידות, זה נקרא קטנות מוחין. קטנות מוחין זה אומר שהתודעה מצטמצמת. ושהתודעה מצטמצמת, אני לא רואה את האפשרויות שקיימות, את ההזדמנויות שקיימות כבר עכשיו סביבי. לא הזדמנויות עתידיות, שהתודעה מתרחבת, אני פתאום רואה כמה ברכה ושפע קיים במציאות חיי כפי שהיא. וכשהמוחים מצטמצמים, אז בעצם בן אדם כבר לא רואה את הברכה שסביבו. הוא לא רואה את הברכה שסביבו, וזה נקרא מוחין דקטנות, ומקום אחר נאמר שעל ידי זה נמשך דינים על האדם. דינים, זה הכוונה היא, זה מלשון די, מלשון עצירת השפע. אז לצורך העניין, כל אחד מאיתנו הוא עפרון החיתי ואברהם אבינו. שהוא בחוויית האפרון, דהיינו אמרנו מלשון אפר, שעצבות ועצלות, אז גם אם הוא נמצא במקום שיקרא פתח גן עדן, וגם אם הסיטואציה שבחיים שלו זה אור גדול מאוד, הוא ירצה להיפטר מזה. להיפטר מזה אפילו בשמחה רבה. אבל אם הוא זוכה לנקודה הזו של אברהם אבינו, שיש בו את התמימות, תמימות מלשון שלמות, שההבנה שמציאות חייו כרגע, כפי שהיא, איך שהיא, במקום שהיא, אני יכול לחזור על שלושת הביטויים שהזכרתי עכשיו, כפי שהיא, איך שהיא, במקום שהיא, שם יש את כל מה שהוא צריך. תמימות מלשון שלמות בדיוק. אני יכול להגיד לך, תיאורטית, באמת אין לי מושג איך זה מתבטא, אבל לא נדמיין שאנחנו שם, זה אומר לקבל באהבה את כל מה שמתרחש סביבי. זאת אומרת, שלראות את הברכה שיש שם, ראי, יש את הדיבור של נחום איש גמזו, שאומר גם זו לטובה, ואת הדיבור של רבי עקיבא שאומר, כל דוד רחמנה לטובה הוא. אז אומרים, מבואר בחסידות, שזה כמו כלל ופרט. אפשר להגיד, גם זו לטובה, חוץ מהעניין האישי שלי. וסליחה, זה הכל לטובה, חוץ מהעניין האישי שלי. הכל לטובה זה, בוא נאמר, ביטוי שאני יכול לעודד אחרים. זה הכל לטובה. אבל באמת, לבעיה שלי, זה לא שזה הולך לטובה. ונכון, יש גם, זאת אומרת, גם זו, הוא ממקד את זה לעניין של... שזה, ובאמת, לא תמיד התודעה שלנו נמצאת במקום הזה, בשביל זה גם, זה נפסק להלכה, זה דבר שהוא לא שגרתי, זה מופיע כהלכה בשולחן ערוך, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דוד רחמנא לטב העביד, ממש לתרגל את האמירה הזו, לתרגל את ה... ממש לומר אותה בפה מלא. אז התמימות הזו, זה... לראות את המציאות עכשיו כשלמה. אני מדבר על זה באופן תיאורטי, כי אני בעצמי לא חי את זה, אבל אני מבין מהספרים הקדושים מה זה אומר תמימות. תמימות שאתה רואה באמת את מציאות חייך כשלמה. זה לא אומר שאתה לא מבקש ושואף לעוד נקודות, אלא אתה באמת עושה הרבה עבודה עם מה שכבר נמצא. זאת אומרת, ממש להודות ולראות ולהוקיר ולשמוח במה שיש כבר. עכשיו, זה לא קל. וברגע שבן אדם יתאמן על זה, על העניין הזה של לראות את הטוב, לראות טוב. פעם דיברנו על כך, על הפסוק מי האיש החפץ חיים, שהצגנו 8 תחנות לאורך הפסוק הזה, שזה בעצם מפתח לחיים של מודעות, שהכותרת הייתה מי האיש. זה בעצם כל צמד מילים יהיה בזה עניין, מי האיש, חפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, לצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה שלום, סור מרע ועשה טוב, עשה שלום גם מתאים, בקש שלום ורודפהו. אז מי האיש זה מי מוכן לקחת אחריות על חייו. זה פעם שיעור שהייתי חוזר עליו הרבה, מי האיש? כביכול איש, בלשון המקרא זה מנהיג. מי האיש? עכשיו, זה גם סוציאטיבית. איזה ביטויים אנחנו מכירים שקשורים במי האיש? זה במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות ולהנהיג את חייו? במילה אחריות יש את המילה אחריי, יש את המילה חירות. מי האיש? שלב הבא זה חפץ חיים, זה לעורר את הרצון. המילה חפץ זה גם רצון, אני חפץ במשהו, וגם זה חפץ. פסיליטי זה רואים, באמת בנפש שכשבן אדם לא מחובר לחפץ שלו, אז הוא מפצה את עצמו בחפצים, בקניות. זה לא דבר של מה בכך. כמה שבן אדם יותר בקשר עם הרצון, פה מדובר על רצון מהותי, שהוא יודע מה הוא רוצה. לפעמים בן אדם גם לא יודע מה הוא רוצה. יום חמישי בערב, נסיתי אצל איזשהו צדיק בירושלים, מישהו שלא הכרתי עד אותו ערב, שסיפרתי לאיזה חבר, על איזה צדיק שהייתי אצלו, ושאני חובב צדיקים, אני אוסף שמות וכתובות של בעלי שם. אז הוא אומר לי, למה אתה לא אומר לי? בוא נחליף מידע, נעשה החלפות, אתה תספר לי את מי אתה מצאת, ואני אספר לך את מי. אז בדיוק היינו בירושלים, אז הוא סיפר לי, אומר, הוא עוד מעט מתחיל ב-12 בלילה, יש שיעור אצלו באחת השכונות בירושלים. אתה רוצה לבוא עכשיו? אמרתי לו, כן. והלכנו, בסוף נתן לי ברכה, מה לי, אני מברך אותך שכל מה שאתה מבקש יתקיים. חשבתי על כך שיש הרבה ברכות שהמברך נותן את המפרט. ופה הוא בעצם אמר, אני התייחסתי ברצינות, באמת בתמימות. אני מאוד שמחתי בברכה הזו, אמרתי, היי, הוא מחזיר לי את האחריות. זאת אומרת, כי באותו יום חשבתי על זה, וזה מעניין, זה גם המחשבה שהייתה לי בראש, שהוא בירך אותי, שרציתי שהוא יברך בדברים, שהוא יברך אבל יגיד דברים קונקרטיים. והוא אמר לי, מה שאתה רוצה, זה מה שאני אברך אותך שיקרה. והמחשבה שעלתה לי פשוט, תחזור לרצון. לרצון לא במובן של אובססיה, אלא ברצון של הצהרת כוונות. ברצון של, יש בפשטות את הדברים. אז החפץ חיים זה להיזכר ברצונות שלנו. וגם להיזכר מה עוד אנחנו רוצים, חוץ מאשר איזשהו עניין אחד, שלכל אחד יש עניין מרכזי שהוא רוצה שיפטר בחייו. יש אחד שזה זוגיות לא מוצלחת שרוצה שהיא תיגמר, ויש אחד שזוגיות שאיננה שרוצה שתבוא, ויש אחד שזה עסקים או בריאות, והסוד הוא להניח לעניין המרכזי שבו אנו מעוניינים שיופיע בחיים שלנו, אודותיו לבקש פעם אחת ולהניח אותו בצד, ולהיות בקשר עם הרצון, עם שאר העניינים, עם שאר היבטי החיים, עם שאר דווקא מאותו עניין שכל כך חשוב לי וכל כך משמעותי לי, אפילו לתת אמון שבבקשה אחת לא לחזור על זה פעמים רבות, להגיד את זה בבהירות ולהיזכר בשאר העניינים. שאר העניינים שמבטאים חיים, שמבטאים שמחת חיים, שאר העניינים שמבטאים נתינה, שאר העניינים שמבטאים את הטוב שבחיים שלנו. עכשיו אני חוזר לעניין הזה של מערת המכפלה, כפי שמתאר את זה רבי נחמן, הוא מזכיר את זה בהיבט שבן אדם נמצא בפתח או נמצא בסמיכות למשהו שיכול להביא לו הרבה טוב בחיים, וזה נחשך אצלו. במקרה הזה הדימוי שלו הוא של הצדיק, לא סתם צדיק אלא הצדיק. הוא רוצה להגיד הצדיק זה בעצם הצדיק האוניברסלי שיש לו כל כך הרבה טוב להביא לאותו תלמיד, והוא נמצא אצלו והוא לא מבין ורואה את אורו הגדול. זה הביטוי שמשתמש בו. הוא אומר, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול. ואף שהוא אצל הצדיק, זה יכול להיות סיטואציה שהוא כבר אצלו ממש, אינו יכול לטום ולהבין ולראות אורו הגדול. עכשיו יש, מקודם זה להבין ולראות, ואיזה ביטוי נוסף עכשיו? לטום ולהבין ולראות. זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שאנחנו מבקשים, שהטוב שבחיינו לא רק נאמין בו, אלא נטעם. מה עוד היה? איזה ביטויים? להבין ולראות. לטעום, להבין ולראות. לטעום, להבין ולראות. אם ידע ועוד לא תפסתם, אז נחזור שוב. לטעום, להבין ולראות. כי זה קשר רב חושי, לטעום, להבין ולראות. אומר, זה בעצם לטעום ולהבין ולראות אורו של הצדיק שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. הוא כמו שמצינו גבי אפרון, שמקום מערת המכפלה שהוא שער גן עדן. שער גן עדן. שדרך שם עולים כל הנשמות. ואורו גדול מאוד. אף על פי כן, אצלו היה מקום חושך ואפלה. זאת אומרת, זה יותר מאשר לא להכיר בערך הדבר. יש להגיד שיש יש לידי דבר מה שיכול להיות רב משמעות עבורי, ואני לא רואה את הערך שלו, זה עניין אחד. אבל פה הוא מדבר על משהו יותר חריף, שהוא אצלו מקום חושך ואפלה, ואז מלא מה שהוא רוצה זה לעשות ולהיפטר מאותו דבר. ועל כן, מחרו בשמחה רבה לאברהם כמובן. עכשיו אפשר להגיד, אוי תתה. על כל אותם דברים בחיינו, שבמקום להודות עליהם, אנחנו חפצים להיפטר מהם. נמכור אותם בשמחה, וחסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, שאין קונה. שאין קונה. שאין קונה. והרחבנו את הנאמר שבעצם אברהם ועפרון זה דמויות בתוכנו לצורך הלימוד. ומערת המכפלה זה בעצם המקום שבו אנחנו נמצאים, מקום שבו אנחנו עומדים. ממש להיות שער גן עדן. רק לחשוב על המילים הללו, שהן בתוך במציאות חיינו, שבן אדם הוא בשער גן עדן, שער גן עדן. מקום אחר, רבי נחמן באמת אומר שגן עדן וגיהנום זה כאן בעולם הזה. אני אמצא לכם את הציטוט הזה, שתזכירו לי אחרי זה לחזור למי האיש, כן? המרדה, שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, יושבים שני חברים בגן עדן. עוד מעט נראה מתוך הטקסט שזה בעצם יכול להיות כאן בעולם הזה. דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן. יושבים שניהם באותה חלקה. ולזה יהיו כל התענוגים ושעשועים. אני שאני פוגש מילים שאני אוהב, אני מקווה שתתחברו לאהבתי את המילים הטובות הללו, אני חוזר עליהם שוב ושוב. זה לא חלילה שאני חושש שהקהל לא הבין, אלא רוצה לרתום אתכם ליהנות גם מהמילים הללו. ולזה, הכוונה היא לאחד מהם, יהיו כל התענוגים והשעשועים. שעשועים. בגן עדן משתעשעים. זה משחררים את הכובד. ולזה יהיו כל התענוגים ושעשועים, וכל השעי עולמות. זה ביטוי שמופיע אצל חז"ל, שלכל צדיק, הקדוש ברוך הוא מנחיל אותו 310 עולמות. אנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות עם עולם אחד, אבל יש מדרגה רוחנית כזו שיש 310 עולמות. וחברו לא ירגיש כלום. ולא יהיה לו שום תענוג. שניהם יושבים באותה חלקה. כי שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. אני מדלג פה קצת על כמה שורות. והוא אומר, ראה ואבן וחכם הוכחם גדולת הבורא, איך המועט מחזיק את המרובה. שחתיכת לב קטן כזה ומוח קטן כזה יתפוס במקומו דברים גדולים כאלה. וזה רק מחמת שנמצא שם האלוקות, כי עיקר האלוקות הוא בלב. עכשיו על הנקודה הזו שהוא ממשיך ואומר, ומעטה תבין מעצמך שלזה אפשר שיהיה לו כל השי עולמות בליבו. אחד, הלב שלו פתוח, כי הלב יכול לתפוס במקומו עד אין חקר ואין מספר, ויהיה לו כל התענוגים והשעשועים, וחברו, אף על פי שיושב אצלו, לא ירגיש כלום, כי ליבו חסר מכל זה, מכל הטובות, והשעשועים שיש לחברו בתוך ליבו. אומר, כי עיקר הרגשה, התענוג ושעשוע עולם הבא, וכל השי עולמות, הכל הוא בלב. מקווה שזה לא מאכזב אתכם. יכול להיות שחיכינו, יש בחז"ל דעות אחרות, אבל זה רבי נחמן אומר, עיקר הרגשה, תענוג, ישעשוע, עולם הבא, וכל השי עולמות, הכל הוא בלב, זאת אומרת שהעולם הבא יכול להיות כבר פה. שואלת אם זה רק פה? לא, יש עוד מימדים, בוודאי. אבל הוא רוצה להגיד שכל הדיבורים הידועים ומוכרים לנו על המושג עולם הבא, הם יכולים להיות פה, אבל זה גם עובד הפוך, שבעולם הבא באמת, במימד האחר, בן אדם יכול לא להרגיש כלום, ולהרגיש בעולם הזה לגמרי. זאת אומרת, זה דו צידיס. וכאן בעולם הזה אפשר להרגיש בעולם הבא, ובעולם הבא אפשר להרגיש בעולם הזה. זה לא בשביל להלחיץ אותנו, זה לא בשביל ליצור אצלנו את הרגשת הנוחות, אלא להכניס לנו בעולם המושגים שבן אדם מתחיל להתחבר לאלוקות שבליבו, זה בעצם זה הסוד איך להיות ניזון ממה שקורה מסביבי. כשהאלוקות מהירה בליבי, אז גם המציאות החיצונית מהירה בליבי. כשהאלוקות מהירה בליבי, אני גם רואה את האור אצל האחר. אז נחזור רגע למה שאמרתי, מי האיש? הוא אומר, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? איש זה מלשון מנהיג. מי האיש? מי? לחפץ חיים זה להיזכר ברצונות. אמרנו, אם אין קשר ברצונות, אז בן אדם הוא מחפש חפצים. פיצויים. מי האיש? לחפץ חיים. לחפץ חיים. זאת עבודה עם הרצון. לפעמים... כשבן אדם רוצה משהו בכנות, זה כמו להזין את ה-GPS האלוקי ולשחרר. זה עבודה מיוחדת. זה לרצות ולהניח לזה. אמרתי לכם פעם ששמעתי כמין בדיחה כואבת כזו, איך אומרים אובססיה בשפה התורנית? השתדלות. אתם מבינים שזה שזה מעלה חיוך, זה אומר שזה מצב לא טוב. אבל יסוד גדול, זה לרצות ולהרפות. זה לא להרפות בטרם רצון, וזה לא להפסיק לרצות, זה לרצות. זה סוד הזריעה גם, סוד הזריעה. ואם התפילה היא כמו זרע, כך אומר הבעל שם טוב. ואם כביכול, תראו, יש כמה סוגי תפילות. אני רוצה להסביר את זה. יש תפילה שבן אדם רוצה משהו, ורוצה ורוצה, ובתחושה של מחשבה של קטנות מוחין, כאילו המסר לא נקלט. זה כמו, תדמיינו את זה, לשלוח למישהו מייל, וכל הזמן לשלוח את אותו הודעה כמה פעמים ביום. יכולים לדמיין זה בהודעת המייל או בוואטסאפ, אתה מבקש בקשה מסוימת, ואתה עוד פעם שולח ועוד פעם שולח ועוד פעם שולח. אז אם זה בדימוי האנושי, לא שחלילה ככה זה הנהגה האלוקית, אבל אני רוצה רק שזה יתפת לנו, האם זה מועיל שפנינו למישהו שבאמת ביכולתו לעזור לנו לשלוח את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה בדרך כלל יפעל הפוך. עכשיו, למה אנחנו שולחים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אין לנו תחושה, אין לנו אמון שזה נקלט. יש שבן אדם חוזר ומתפלל, בעניין של חזק את הרצון, של חזק את הקשר עם אלוהיו. אבל יש שבן אדם חוזר ומתפלל בתחושה שהבקשה לא הגיעה אל יהודה. אבל שאתה אומר את זה במקום, אני לא זוכר איפה, הוא אומר שיש פעמים שהאמונה היא לבקש ולהניח לזה. פעם דיברנו על איזה עניין שיש כל מיני סגולות להשיג לשבן אדם שעניינים בחייו שהוא רוצה לראות בהם ישועה. אז יש סגולה מאוד חזקה שמשך 40 יום לא לעשות כלום בנושא שחשוב לי. אבל זה לקחת את זה ברצינות, זאת אומרת 40 יום של להניח לזה. תראי, אם מושכים אותי בלשוני זה להפסיד את העצה, כי אי אפשר להגיד לבן אדם מה לעשות. אבל זה 40 יום לא לעשות כלום מתוך אמון, זה ביקשתי. שגר ושלח. זה כמו גם בדימוי של... פעם רציתי לתת את הדוגמה של הריון, ואז בתוכי בראש אמרתי למה זה דוגמה טובה ולמה זה דוגמה לא טובה. אבל אני לא אגיד לכם את כל השקלא וטריא, את כל המחשבות שעלו לי למה אם נשתמש בדוגמה הזו, אבל לפעמים יש הריון שהוא נקלט ברגע אחד בשנייה אחת, אנחנו לא רואים מתי זה, אבל אחרי זה לא משנה מה יהיה עוד... אבל כביכול, כשאנחנו תפילה אחת מעומק הלב, זה נקלט. זה הגיע ליעדו. אמנם, חסד עשו איתנו בוואטסאפ שיש את התווי הכפול. את הצבעים אפשר לבטל, אני ביטלתי, לא רואים אצלי ואני לא רואה אצל אחרים. ביטלתי את האפשרות לראות את זה, ואז הוואטסאפ אומר לי, תשמע, תדע לך שאם אתה לא מאפשר שיראו אצלך שקראת את ההודעות, תדע לך שגם לא תוכל לראות אצל אחרים. אמרתי, אני מסכים. זה באמת שאלה יפה, האם אתה רוצה, לא שהוא ישיר את האופציה הזו, האם אתה רוצה שלא יראו אצלך ואתה כן תראה כל? אמרתי, זה מתאים לי, כאילו, זה נכון ככה. אבל ראיתי מנפלאות הוואטסאפ שהוא בהקלטות, הוא לא נותן את זה, זאת אומרת... שאני אומר 40 יום לא לעשות כלום, צריך להבין את ההצעה הזו, כי אם לוקחים את ההצעה הזו בתור עוד סגולה כוחן, זה להניח לעניין, להניח 40 יום. אבל זה לבקש ולמסור, להגיד רבות שלנו, זה רצוני ואני משגר את זה אליך. אז את זה אמרתי בהקשר של מי האיש, חפץ חיים. חפץ חיים, סביב המהלך הזה, זה מי האיש, זה מי מוכל לקחת אחריות על חייו, וחפץ חיים זה לעורר את הרצון. חפץ חיים. והביטוי הבא זה אוהב ימים. אוהב ימים. אוהב ימים. כי לולי המודעות לכך, הרי איך אנחנו חיים, שכל עוד הרצון הזה לא מתממש סביב העניין שחשוב לנו, אז אין ערך ליום הנוכחי. אין ערך לזמן. ופה העבודה היא אוהב ימים. אוהב ימים. רבי נחמן אומר בתורה רשעין ב' במילים היום וקולות ישמע, אומר זה כלל גדול בעבודת השם. כלל גדול בעבודת השם. שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום ואותה השעה שעומד בו. אומר זה סוג של עבודה, סוג של לראות את הנוכחות. מי האיש? זה הרצון לקחת אחריות ולהניג את חיי. זה לא אומר שאין ערך למטפלים, אבל כל מטפל או כל מי שאני אבקש ממנו עזרה, יהיה הרבה יותר אפקטיבי כשאני מוכן לקחת אחריות על חיי. מי האיש? לחפץ חיים, זה זכות ברצונות. איזה רצונות שאני נזכר בהם מעוררים אצלי חיים. תראו, כשאני חושב על לחסות את היתרת חוב בבנק, זה רצון, אבל זה לא רצון שמעורר חיים. זה סוג של הישרדות שנכון כאילו לטפל בזה. אבל זה לא משהו שמרחיב לי את הנשימה, ההיזכרות בה. יש רצון, אנחנו רוצים כל מיני רצונות. רובן גם רצונות שקשורים בפחדים או בהישרדות. אבל יש רצון שאני רוצה דבר מה, ורק המחשבה הזו כבר מרחיבה לי את הנשימה, את התודעה. אז אני מוצא את זה במילים, חפץ חיים, אמרנו חפץ זה רצון, להיזכר ברצונות שמרחיבות אצלי, מרחיבים אצלי את חוויית החיים, את המושג חיים. לחפץ חיים. לחפץ חיים. לחפץ חיים. מה אחרי זה? אוהב ימים, זה לאהוב את היום הנוכחי. אוהב ימים זה בא לחדש או להדגיש שזה על פני אוהב שנים, אוהב חודשים או שבועות, אוהב ימים. כל יום זה יחידת חיים מפני עצמה. אוהב ימים. אוהב ימים. אוהב ימים. במקום אחר רבי נחמן אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו דרך הימים. הוא אומר, המנה של האהבה שהקדוש ברוך הוא מזרים ליקום, המנות באות במידה שנקראת יום. יומם יצווה השם חסדו. אנחנו אומרים שחסד זה אהבה, הקדוש ברוך הוא, את המושג הזה, אהבת השם אלינו, זה משהו מופשט. הקדוש ברוך הוא מזרים את אהבתו במנות שנקראות יום. כל יום מוזרמת מנת אהבה חדשה. יומם יצווה השם חסדו. אז זה אוהב ימים. אוהב ימים זה בעצם, זה לפתוח את אותם מתנות האהבה. אוהב ימים. אוהב ימים. אוהב ימים. מה אחרי זה? לראות טוב. לראות טוב. לראות טוב ולהודות עליו. בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה י"ז, זה תורה שעוסקת בענייני שבס קוידש, שבת קודש. שם רבי נחמן מדבר על כך, כמה חשוב לשמוח ולהתענג בשבת. הוא אומר, על ידי זה, זה מונע מהבן אדם את העירות הנפולות, דהיינו את הפחדים שלו. אבל בחלק השני שלה הוא אומר כך, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים. ואף שנמצא בהן גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה, כמו שכתוב לו, הביט אבן ביעקב. מכל שכן, שהאדם אסור לו להביט על חברו ברעה, לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו. מכאן אנחנו מבינים שיש אנשים שזה מה שהם עושים. מביטים על חבריהם לרעה, ומה הם מחפשים? למצוא בהם דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו. גם כן, כמו שאמרתי מקודם על זוגיות, הידעתם שיש תופעה כזו בעולם? שבן אדם מסתכל על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, לחפש למצוא פגמים בעבודת חברו. אז מה הדבר הרצוי? רק אדרבה, מחויב להביט רק על הטוב. רק על הטוב. זאת אומרת, יש פסוק של עבודה, שנקראת עבודה של בחינת שבת. יש עבודה של ימות החול, יש עבודה של שבת. זה לא אומר שצריך לחכות לשבת בשביל לעשות עבודה של שבת. ככה אומר הראשית חוכמה, ספר ראשית חוכמה שרבי נחמן מפנה לעיין בו. בתחילת הטקסט הזה שממנו הקראתי בתורה י"ז בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת. הוא אומר, כמובן בפרט בספר ראשית חוכמה, עיין שם, וראוי ונכון ללמוד בראשית חוכמה בשער הנ"ל, ולשום ליבו היטב על כל הדברים הנאמרים שם בעניין קדושת ומעלות שבת קודש. אז מהמעט שהבנתי מהספר ראשית חוכמה, שרבי נחמן ממש מפנה ללמוד שם, אז הוא מסביר מה הרעיון של שבת ומה הרעיון של ימות החול, אבל הוא אומר שכל יום יש בו נקודה פנימית נסתרת של אור השבת שמזין את אותו היום. במילים אחרות, בכל אחד מימות החול אפשר להתחבר לתודעה הרוחנית של עבודת השבת. אז אומר, עבודת היום חול זה התמודדות של לברר את הטוב מהרע, ביום יום אנחנו בעצם מתקנים את המציאות. בשבת אנחנו מתייחסים אל המציאות כמתוקנת. ביום חול אנחנו מעצבים אותה. זה הרעיון העיקרי שם. ביום חול זה תודעה של עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, יש טוב ויש רע, ואני מנסה לדחות את הרע ולחבור אל הטוב. בשבת זה הכל טוב, זה עץ החיים. שאין, זה בדיוק העניין, של לא בוררים בשבת. אז בראשית חוכמה אומר, תדע לך שבכל יום יש בו רובד נסתר שגם הוא עבודת השבת. של לראות טוב, לראות טוב. ואז פה הוא אחרי זה ממשיך במילותיו, אומר שיש שתי צורות הנהגה של השם יתברך בעולם. יש צורה שנקראת טבע וצורה שנקראת השגחה. הכל זה השגחת השם, רק טבע זו חוויה שבן אדם מרגיש שהוא קורבן של מקריות, שהוא קורבן של נסיבות. שוב אני אומר, בכל מקרה הנהגת השם אותנו לפרטי פרטים, רק הנהגה של טבע זה אומר שהחוויה שלי, שאני קורבן של נסיבות. שאני קורבן. והשגחה זה הערת פנים. זה בינם שחי בתודעה כזו שממש הערת פני אלוקים. שהוא מוקסם מאיך השם מנהיג אותו, באיזה טוב ואיזה שפע ואיזה ברכה. הוא ממש רואה את השגחת השם. הוא רואה אותה את השגחת השם. הוא מוקסם ממנה, הוא נרגש ממנה. בהנהגת הטבע זה חוויה כזו של אסתר, עד כדי כך שהוא אפילו טועה בליבו, יש השם בקרבנו או עין, כמו שיש ביטוי כזה בספר שמות. בטבע, בהנהגה של טבע, הוא רואה על כל צד ושאל את ההשגחות בחייו, ההשגחות המופלאות. עכשיו רבי נחמן רומז שכביכול בימות החול זה הנהגה של טבע, ובשבת זה השגחה של השגחה. אבל איך מגיעים לזה? אז הוא רומז בדבריו שככל שאני מאמץ את העבודה שנקראת לראות טוב, זאת אומרת, גם אם אני עומד מולי מישהו ואני, הדבר שהכי בולט בי זה הפגמים שבו והלא טוב שבו. ופה אני מדבר על דברים שאין להם השלכה מעשית. כי בעיניים שיש לו אחריות, או בתפקיד חינוכי, פיקודי, ניהולי, יעשה את מה שהוא מבין. אבל יש דברים שהם באמת רק במחשבה שלנו. אין להם שום השלכה מעשית. זה האם אני בוחר לראות את הטוב שבזולת, או אני מתמקד בחיסרון שלו. והוא רומז שכמה שבן אדם עסוק בלמצוא פגמים, גם בהנהגת השם אותו, כי בדיוק אותו דבר שהוא אומר לנו להסתכל על האחר, הוא רומז לנו שככה גם צריך להסתכל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אותנו. וזה בדיוק העניין של ההודעה. אומר, כמה שבן אדם מתמקד בטוב, לראות טוב, ולא בכוחניות. אני אסביר מה זה כוחניות. או אנסה להסביר. כוחניות זה לעשות משהו, תרגול רוחני, שהלב שלי מתנגד לתרגול הזה. זה נקרא כוחניות. זה להגיד כל יום חצי שעה תודה, שאני אומר, היא נעלה לעולם. אני כן יכול להגיד תודה באופן מלאכותי, כי קראתי שזה עניין גדול, ולמרות שאני לא לגמרי שם, אבל אני מסכים לזה, לתרגול הזה. אני לא בקונפליקט פנימי. מהרגע שהבנתי את החשיבות של זה, אני שמה. והתודה הכי גדולה זה על עצם החיים. על עצם החיים שניתנה לי הזכות בכלל להיות נשמה בגוף בתוך המציאות הגשמית הזו. אז כל זה הרחנו עכשיו בעניין של סביב איזה מילים? לראות טוב. ממילא אם אני בלראות טוב, אז אני מודה עליו. עכשיו, הטוב צריך לראות אותו. זה שיש טוב, אם אני לא רואה אותו, כאילו איננו. כפי שנאמר, ויאר אלוקים את האור כטוב, אומר על זה בני שכר, שגם האור היה צריך שמישהו יראה אותו כטוב. כל דבר בבריאה, כשאנחנו רואים אותו כטוב, הוא מקבל כוח. יש כוח למבט שלנו. וכשאני רואה דברים כטובים, אני מחזיר, אני כביכול משחרר את האנרגיה הכלואה בהם. כולל לראות את עצמי כטוב. לראות טוב, לראות טוב. לראות טוב. עכשיו, זה לא התעלמות מזה שאני רוצה לראות קודם כל את הלא טוב. להסכים להבנה שיש כל כזה בתוכי. אבל אני משקיע בה לראות טוב. לראות טוב ולתמלל אותו. זה לראות ולהגיד מה אני רואה. אם אתם רוצים שזה יהיה מעניין, אם שמעתם פעם שידור כדורגל ברדיו, כאילו במהירות שזה... אז תנסו פעם לעשות באותו קצב שידור של הודעה. כאילו לתאר את זה שכל זה... והנה אני רואה את העצים מלבלבים, המכוניות נוסעות, והאוויר צח, וציפורים חולפות מעליי, וברגע זה אני רואה אדם מחייך, לבוש בבגדים יפים, והנה ציור נפלא בעלה, על הקיר שממולא. אני כל כך נהנה לראות את הנעליים המעוצבות שכל אחד בחר לבוא איתם היום, ואפלה ופלה הצורות הגיאומטריות שנמצאות על המפה שמולי. אבל תנסו פעם להזמין מישהו למשחק הזה, אי אפשר להאריך בו הרבה זמן, אבל כל אחד שנותן ספיץ' כזה של דקותיים, זה מקסים, שבקצב של... זה חשוב שזה... קריין כדורגל ברדיו ולא בטלוויזיה, כי בטלוויזיה הוא בונה על התמונה, אז הוא עושה את זה יותר לאט. ברדיו הוא נותן הרבה יותר תיאורים של מה שרואים ועומד מולו. ולפחות זה מה שהבנתי מתוך דברם של רבי נחמן, ש בן אדם שנמצא בתודעה הזו, זה נקרא הנהגה של שבת, אפשר לנהוג אותה גם בימות החול. זה לא אומר שאני לא נותן תשומת לב לכאב או לדברים שדברים שהם לא עולים יפה, אבל בנפרד. אבל כמה שאני מתמיד בזה, זה מושך עלינו הנהגה של השגחה. אבל תזכרו, אין כזה דבר הנהגה שהיא לא של השגחה. אנחנו תמיד מושגחים לטוב. רק בחוויה אנחנו רוצים לראות את זה בטוב הנראה והנגלה. הנהגה של השגחה זה אומר שאני חווה חוויה של הרמוניה, של סינרגיה, שהכל מסתנכן בצורה כל כך נפלאה וטובה. גם בהנהגה של טבע זה קורה בדיוק אותו דבר, אבל אין לי את הכלים לראות את זה ולהתרגש מזה. זה היה לראות טוב. מה אחרי זה מופיע בפסוק שם? צור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זה באמת תיקון הדיבוק. כי אחד המקומות זה לראות טוב, אמרנו שלראות טוב ולדבר אותו. אז אם אלה נצור לשונך מרע ושפתיך מדברים, מה? כי אם אתה רואה טוב ולא מביא את זה לדיבור, ולהפך מביא את הדיבור לשונך רעה ושפתיך מדברות מרמה, זה להפסיד את המכוון. אז לא בכל שבוע נקבל שיעורי בית לראות את מציאות חיינו שבה אנחנו, שהיא גן עדן או פתח גן עדן, זה... אבל השבוע כן. השבוע כן, ו... להבין שיש בתוכי את אפרון החיתי ויש בתוכי את אברהם אבינו. אפרון זה הכוח שרוצה להיפטר ולדמיין לו איזושהי מציאות אחרת. ואברהם אבינו רואה את המיוחד שיש בתוך מה שקיים כבר עכשיו. עכשיו אנחנו כבר מגיעים למנגינת הסיום. מי אמר לא? כן, אבל אני שאלתי מי אמר לא בשביל להגיד תודה. זה נשמע טוב? אני מוכן להאריך את השיעור בעוד 4 דקות. נכון, המשל, יש בו הרבה בקיאים שאני לא יודע לפרש אותם, כי למשל, התשובה הכי פשוטה, שאפרון מאס את זה, כי זה לא היה שייך לו. אין פה ביקורת כלפיו. האור הרוחני ששייך למערת המכפלה, זה לא פגם בו, זה פשוט לא מתאים לו. זה לא שייך לתיקון שלו, זה לא שייך. ולאברהם כן, לכן אני אומר שיש עוד קושיות על המשל והנמשל. אבל בעיקר ביקשתי להשתמש בזה גם אם נשארו שאלות פתוחות, לפחות באופן סמלי, שבן אדם נמצא בפתחו של משהו שהוא אור גדול עבורו, והוא רוצה להיפטר ממנו. אז הכוח של אפרון זה האור שרוצה להיפטר מזה, וכוח של אברהם אומר, בוא תראה כמה זה מיוחד המקום שבו אתה נמצא עכשיו. כמה זה מבורך. אתם תראו, זה לא קל, כי בסופו של דבר בן אדם רוצה שדברים מאוד משמעותיים ישתנו בחייו. ואפשר להגיד שפתח גן עדן זה המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. היעד הבא שאנחנו מעוניינים בו זה הגן עדן, אבל פתח גן עדן זה סיטואציית חיינו הנוכחית. במובן ההבדל? אם אני לא מקבל את סיטואציית חיי הנוכחית כי פתח גן עדן, אז לעולם שלב הבא, בשביל להיכנס אל תור גן עדן, צריך לעבור איפה? בפתח גן עדן. ופתח גן עדן זה סיפור חיי עכשיו כפי שהוא. זה פתח גן עדן. זה לא פשוט להגיד. תראו, אני בעצמי אומר מילים שאני לא לגמרי חי אותם, אבל זה הכיף שיש קהל שהוא גמיש ופתוח לשמוע רעיונות שאתה עצמך עוד לומד אותם. אבל זה נשמע נהדר הכיוון הזה. אז תראו, מה שאני מבין, זה לא עניין של יותר מדי זמן, שעוד לא הגענו להבנה באמת שזה פתח גן עדן. אנחנו בהבנה שאנחנו מאוד רוצים שהפתח הזה כבר... עכשיו, אני לא יודע איך לתמוך בתיאוריה הזו, אבל זה הבנה כזאת שההתרחשות עכשיו כפי שהיא, תראו, יש דברים שאנחנו זוכים לדבר בשיעור, ובאמת הם מרגישים נכונים גם אם אנחנו עוד לא יודעים... הרי זה מה שהוא אומר, שלפעמים נחשך אצל האדם, הוא נמצא אצל הצדיק, וזה נחשך אצלו. אחרי זה רבי נחמן גם אומר שם, כבר עזבתי את התורה הזו, זה מעניין, הזכרתי שתי תורות בלקוטי מורן שהן י' ז', י' ז' חלק א' שהוא הביא את הדימוי הזה עם מערת המכפלה ועפרון החיתי, וי' ז' חלק ב' שהוא דיבר על העניין של, של שתי הנהגות שנקראת הנהגה של טבע והנהגה של השגחה. עכשיו אומר, בן אדם יכול להיות אצל הצדיק או אצל מערת המכפלה ונחשך האור אצלו, נחשך האור אצלו. הוא לא מאיר לו כלל, הוא אומר, וזה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל. שעל ידי מעשים רעים נתחשך שכלו בכסילות. עכשיו, מעשים רעים צריך לבדוק מה זה. אבל במקום לתת קריטריון, כל אחד בקריטריון האישי שלו, שזה לא ישמע שיפוטי מבחוץ. איזה דברים בעצם שאני עושה, הם מחשיכים אצלי את הראייה הבהירה. איזה דברים אני עושה, הם בעצם לא מאפשרים לי לראות את ה... כתוב, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. זה במשלי. מה הפירוש הפשוט? שבן אדם עושה שטויות, וכשמגיעות התוצאות, אז הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. והוא לא יודע שבעצם... אבל על פי עומק, אז בוא רגע, תציעו לי ניסוח הופכי. זאת אומרת, איך זה אמור להיות הניסוח החיובי? רגע, רק על הפסוק. אז איוול את אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. זה כבא לתאר מישהו שהוא באיוולת. מה האיוולת? האיוולת זה לא שהוא סילף דרכו, זה גם. האיוולת שעל השם יזעף ליבו. המציאות המתוקנת היא איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם שמח ליבו על התוצאות שהוא פוגש. זה לא קל להגיד את זה, כביכול מציאות חייו שהיא כביכול תוצאה של האיוולת, זה לתן תודה להשם. זה המציאות של האדם החכם. תודה לך ריבונו של עולם שבהשגחתך הובלת את המציאות שזרמת עם האיוולת שלי. עכשיו זה לא קל להגיד. המצב המתוקן, הרי מה אומר האדם ש... אומר, אם לא לזוף על השם, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו, אז כביכול המצב המתוקן זה במקום לזוף על השם, זה לזוף על עצמי, להבין שאני השם. זה לא המדרגה הגבוהה. זה גם פשט של הגטו, איוולת אדם תסלף דרכו, ותבין שאתה אחראי ואין לך מה לחוס על מישהו אחר. אבל המדרגה הגבוהה, איוולת אדם תסלף דרכו, ולהשם יגיד תודה על התוצאות. כי זה היה חלק מהשגחתו להביא אותו ללימוד הכי נכבד בימי חייו, שזה התוצאות שהוא פוגש. זאת אומרת, אם במקום לכעוס על השם הוא כועס על עצמו, זה ממש מתחילים, זה גם נחשב ליותר דיוק מאשר על השם יזעף ליבו, אבל זה ממש, זה המבוא של המבוא של המבוא של פתח גן עדן. לעומת האפשרות שאיוולת אדם תסלף דרכו, ולהגיד תודה לשם על איפה שהוא נמצא, זה פתח גן עדן. ואז הוא יגלה שמה שהוא חושב שזה היה איוולת אדם, גם זה היה השגחת השם. על כך ועוד, בהמשך גלגול זה, פרטים יבואו. אז תודה על הלא שהיה מקודם ועל התוספת שבעקבותיו.